כזכור לכם, במסגרת הזאת עוסקים בסיפורי מעשיות משנים קדמוניות, ולמדנו בחודש אלול את מעשה מעבדת בת מלך של רבי נחמן מברסלב. אנחנו נלמד עוד מעשיות במשך החורף הקרוב, לפי מה שנתגלגל ואיך שנזרום. אבל גם בגלל שבשבוע הבא לא יהיה שיעור איתי, יהיה שיעור עם מישהו אחר, כי אני במילואים, וגם בגלל הזמן המיוחד שאנחנו נמצאים בו, אז בחרתי לפתוח את הלימוד שלנו גם כן סיפור משנים קדמוניות, אבל מהגמרא ולא מרבי נחמן, בעיקר בגלל העובדה שאנחנו ממש ממש עכשיו בתוך העניין של זה. כלומר, אנחנו נמצאים בסביבה מאוד מאוד רטובה, סביבה של מים. אנחנו התחלנו להגיד מה שברוך הוא מוריד הגשם בסוכות, אנחנו נגיד בעזרת השם מלי בשבת, מתי זה יוצא זין חשבן? חמישי הזה. חמישי בלילה כבר נתחיל לשאול תל ומטר, בינתיים הקדוש ברוך הוא מתקתק את העניינים וכבר מתחיל להוריד גשם, לא מחכה לנו, יש לחץ קדימה בעניין. אנחנו קראנו על המבול בשבת, חודש חשבן, זה נקרא ירח בול. אז אנחנו בתוך הסיפור של הגשם, ויש באמת דבר פלא, יחסית לכל הדברים האחרים שהתרחקנו בהם מאוד, יחסית מהעולם הטבעי. אנחנו כבר לא כל כך מודעים לחיטה שגודלת, אנחנו מוגנים, יחסית מוגנים ממזג האוויר וכולי, אבל ברמת המים כאן בארץ ישראל, זה במובנים מסוימים מזכיר מה שהיה גם לפני 20 ו-30 ו-50 ו-100 שנה. עדיין תלויים במים, עדיין תלויים בגשם. נכון שעכשיו עובדים על התפלה והתפלה והכל, אבל אנחנו עדיין נמצאים בכזה מצב שמפלס הכינרת מעניין את כולם. עלתה, לא עלתה, יהיה גשם, לא יהיה גשם. ארץ ישראל, ארץ שתלויה בגשם. דרך אגב, גם מבחינה גיאוגרפית, אתם יודעים, לכל דבר יש לו סטיית תקן. כל דבר, כל קו, לכל מדידה יש לו סטיית תקן, זה לא, אף פעם לא מדויק. אז אם מחכים את כדור הארץ לחצי הכדור התחתון, שהוא חצי כדור מדברי, הסהרה, אפריקה וכולי, מצד אחד, ומצד שני חצי הכדור הצפוני, שזה אירופה, רוסיה, אירופה, החלק הצפוני של אמריקה, אמריקה הצפונית, אלה מקומות שאין בהם שום מגבלה של מים, יש שם כל הזמן מים שם. ויש איזה אזור שהוא אזור מעבר, שהוא יכול להיות מצד אחד כולו בצורת, הוא יכול להיות מצד שני כולו גשם. כי זה אזור שכמה בצורת נע בו, עולה קצת, יורד קצת, וזה בדיוק הסטיית תקן, ועל הקו הזה נמצאת ארץ ישראל, על המשחק הזה. והאם הקו יהיה מעלינו או מתחתנו, תלוי בנו, לפי מה שהתורה אומרת. תלוי במעשים שלנו, במחשבות שלנו, בתפילות שלנו, וכן זה הדרך. ואנחנו הרי מצפים לשנה מלאת גשמים, כי גשם זה לא רק גשם. גשם זה לא רק מאיר בנאי, כי צריך לשטוף הכל. שיר חזק. אלא, עוד לפני שהוא חזר בתשובה, הוא כבר, הוא לא חזי, מזלי הוא חזי. אלא גשם זה בעצם שפע אלוקי ישיר שיורד אלינו. התייחסות של הקדוש ברוך הוא אלינו, חלק ממנה, אולי אחד החלקים הכי ישירים של ההתייחסות הזאת, מגיע בצורה של גשם. ולכן בצורת זה לא רק אין מים, זה גם סוג של כעס, של זעם אלוקי, יחס לא טוב. וגשם, שפע גשם זה לא רק יש מים, זה ברכה, זה... הדברים האלה כמובן כתובים במפורש בתורה, בפרשת עקב, כשהתורה מתארת את ההבדל בין מצרים לארץ ישראל, כי במצרים יש, מצד אחד יש תמיד מים, כי יש יאור, היאור הוא עולה ויורד ויש תמיד מים, ולא תלוי בכלל בשמיים, זה תלוי בארץ. אבל במצרים האדם צריך לעבוד קשה. נותנים לך מים, אבל תתחיל עכשיו לסחוב ולחפור תעלות ולהעביר, ולגרור, אדם צריך לעבוד קשה מאוד כדי להביא את המים לאן שהוא. כלומר, יש שם במצרים 100% בן אדם. 100% האדם סומך על כוחו ועוצם ידו. יש מים, רק האדם יוביל אותם. ואילו בארץ ישראל, זה הכל תלוי בקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא איתנו, אם הקדוש ברוך הוא מחליט שמגיע לנו גשם, אז החקלאי יושב בבית, לומד תורה, הגשם יורד לו בפיזור אופטימלי. עד היום לא הצליחו לייצר ממטרה שמפזרת את המים כמו הגשם. הגשם זה פיזור אופטימלי, זה יורד בבת אחת, אחידות מלאה על כל השדה, משקיע את הכל. כמה צריך להשקוט כדי להגיע לפיזור של גשם? זה ממש חסד, זה חן, זה כיף, זה במתיקות מגיע. הגשמיות הזאת, בהרבה מקומות אין את זה. אנחנו כאן בארץ מודדים את הגשמים במילימטרים. בגולן, 800 מילימטר, אני יודע, במרכז, אזורים משופעים בגשם. אתם יודעים שבקו המשווה מודדים את זה במטרים, לא במילימטרים. כל המונסונים, כל גשמי המונסון, עכשיו נדמה לי תאילנד מוצפת, עכשיו בנקוק. זה, יורדים שם גשמים בבת אחת, בכמויות, כאילו מישהו פתח איזה שיבר ישר על הראש להם, אי אפשר לגדל ככה חקלאות, זה שוטף את הכל. אז בארץ ישראל, כשיורד גשם, כשהקדוש ברוך הוא כבר מוריד לנו גשם, זה בנעימות, זה במתיקות, זה מפנק, זה יורד בצורה אחידה, שלמה. נזכיר את חסדי הקדוש ברוך הוא משנה שעברה. בשנה שעברה יצא לי להיות במילואים, עוד פעם מילואים, בפסח, בין אל הסדר אפילו. והיינו באזור עמק דותן, ככה עשינו סיורים, ועוד אותן עמק דותן, והייתי עם שני חבר'ה קיבוצניקים, והם מתלהבים, אחיתה. קיצור, החיטה שנה שעברה הייתה בשליש יותר גדולה, גבוהה הכוונה, ויותר גרעיני מאשר בשנים רגילות. מה קרה? אמרתי להם, ירד גשם יותר משנים רגילות? השנה שעברה הייתה שנה ברוכה יחסית. לא ירד הרבה יותר גשם, אבל הוא ירד בפיזור מדהים. בדיוק כשהיה צריך, הגיע. בטח, ממש, ככה נתן את המנות בול במקום, ואז החיטה כל פעם קיבלה איזה פולס, בסוף היא גדלה. זה ככה דברים שהקדוש ברוך הוא חייך אלינו. זה פסוק בפרשת עקב ארץ ישראל. כי הארץ אשר השם אלוהיך מביאך לשם, לא כארץ מצרים היא אשר תזרע ברגליך, אשר תזרע זרעך והשקית ברגליך כגן הירק. והארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה תמיד. מראשית שנה ועד אחרית שנה, תמיד עיני השם אלוהיך הבא. תמיד עיני השם אלוהיך הבא, מראשית שנה ועד אחרית שנה. אלה הפסוקים. בסדר? ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה תמיד, אני תמיד אוהב לפרש, שהמילה דורש היא בעצם מילה כפולה. דורש, אפשר לפרש כמו demand, כאילו, יש דרישות למי שגר בארץ, יש כאן דרישות, דורשים ממך להתנהג בצורה מסוימת, לפעול בצורה מסוימת, ויש מצוות ויש תורה, ואם לא, אז הארץ מגיבה. זה לא ארץ, אין פה, זה לא עובד על אוטומט, פעם אחת. ופעם שנייה דורש, כמו דרשתי קרבתך. שהקדוש ברוך הוא דורש את הארץ, מחפש אותה, רוצה אותה. כי רצית, נכון, רצית השם ארצך, שבת שבות יעקב, כיסית עמון חטאתם סלע, יש פסוק כזה בתהילים. כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו, נכון? אז יש גם לדרוש מלשון לרצות, לחפוץ. בסדר? אז לכן, הסוגיה של הגשם היא סוגיה מאוד מאוד רלוונטית, ותשימו לב שאלה שעדיין לא התקלקלו, הכוונה ילדים, כן? אבל לא ככה, מבוגרים יכולים להגיב על גשם בכל מיני צורות ממש לא שייכות. אוף, גשם, יאללה, מי למעלה, אין לי כוח, קר לי, וזה. כל מיני, אוי, גשם, בדיוק ניקיתי את האוטו, איזה בסה, ועד שניקיתי את האוטו, עכשיו גשם, הכל יהיה אבק על החלונות, זה תגובה של מבוגרים. אתם ראיתם איך ילדים מגיבים לגשם? כשיורד גשם? אה? רצים החוצה, ומה שרים כל הילדים בכל הארץ? גשם, גשם משמיים, או גשם בוא, תביא לנו קרמבו, אם זה לא מספיק, תביא לנו מסטיק. שערים, אבסוטים, גשם, יורד גשם, יורד גשם. כי הנפש של הילד, שהיא נפש מאמינה, עוד לא התקלקלה בכל ה... לילד עוד אין רכב, הוא לא מפחד על הבימבה שלו שתתלכלך. אז הוא שמח, כי זה חוויית אמונה, הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו, משקה אותנו. אז הנפש הילדותית המאמינה, היא מיד התפרצת, זה... מאוד שמח, אני מצטרף תמיד לילדים שלי, יוצאים למרפסת, מתחיל למצוא, ואשתי אומרת, מה אתם עושים? כל הסלון, אני תפלח, גשם, יורדים. שמחה, שמחה וססון, בסדר? אז לכן, גם אנחנו כמבוגרים צריכים, אפילו אם אנחנו לא חקלאים, אבל הירידת הגשם, ההרטבה של האדמה, הריח הזה, הריח המיוחד, החזק הזה של הגשם הראשון, אלו הראשונים, הגשמים הראשונים אחרי הקיץ, הריח הזה זה ריח ממש של התייחסות אלוקית אל ארץ ישראל, ולכן החוויה היא חוויה מאוד משמעותית של אמונה, היא פותחת לנו את החורף, אנחנו בדיוק עכשיו נמצאים בזמן הזה, בין סוכות לזין בחשבן, בתוך השבוע של המבול, בתוך השבוע של נוח, בתוך השבוע של חשבן, אנחנו בדיוק בתוך הזמן הזה, להתייחס אל הגשם, להתפלל עליו, כדי לזכות בזאת השם לשנה ברוכה וגשומה. אפשר לסיים פה את השיעור. אמרתי מאמן, אז רבי חנן בן עקשיא. טוב, בואו נראה. נספר את הגמרא, זה סיפור שמופיע בכמה וכמה גרסאות, גם בבלי, גם ירושלמי, גם מדרשים. המקור שלפניכם לקוח מהגמרא, מסכת תענית. התחלנו? אז זה סיפורי מעשיות. מעשה שאמרו לו, הנה כתוב מעשה, מעשה שאמרו לו לחוני המעגל, התפלל שירדו גשמים. אמר להם, צאו והכניסו את הנורי פסחים בשביל שלא ימוקו. התפלל ולא ירדו גשמים. מה עשה? אג הוגה ועמד בתוכה ואמר, ריבונו של עולם, בניך, שמו פניהם עליי, שאני כבן בית לפניך. נשבע אני בשבחה הגדול שאני זז מכאן עד שתרחם על בניך. התחילו גשמים מנטפים. אמר, לא כך שאלתי. אלא גשמי בורות שכינו מערות. התחילו לירד בזעף. אמר לו, כך שאלתי, אלא גשמי רצון ברכה ונדבה. ירדו כתקנן, עד שיצאו ישראל מירושלים להר הבית מפני הגשמים. באו ואמרו לו, כי השם שהתפללת עליהם שירדו, כך התפלל שילכו להם. אמר להם, צאו ורואים נמחה את אבן הטועים, או הטוען, יש כאלה גורסים. שלח לו שמעון בן שטח, אם עלי חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. אבל מה יעשה לך שאתה מתחתה לפני המקום ועושה לך רצונך, כבן המתחתה לפני אבי ועושה לו רצונו. ואומר לו, אבא, הוליכני לרחצני בחמין, שטופני בצונן, תן לי אגוזים, שקדים, אפרסקים, רימונים, ונותן לו. ועליך כתוב אומר, ישמח אביך ואימך ותגל יולדתך. זה סיפור מוכר, אני חושב, לכולנו, ואני הכי אוהב ללמד סיפורים מוכרים, כי בעצם דווקא העובדה שסיפור מסוים הוא מוכר, כנראה גורמת לנו לא מספיק להעמיק בו, ולא לשים לב לנקודות הסמויות שנמצאות בתוכו. אז מישהו כאן מצליח לנחש את הזמן שהתאריך הזה מתרחש בשנה? חודש? נועם אומר, חשבן. תודה. מה, מי זה שמע? אז מה? פסח. אדר. אולי אפילו, אחרי פסח לא, כי אחרי פסח לא אכפת לנו מתי נורא פסחים. כנראה מדובר בחודש אדר. בסדר? הסיפור הזה מתרחש בחודש אדר, כנראה. אנשים כבר מתחילים להכין את התנורים שלהם, שבהם הם יצלו את הפסח, ולכן הוא כאן מזהיר אותם, שיכניסו אותם הביתה, או יכנסו את התנורים, כדי שלא יתקלקלו מהגשם. אז מדובר כאן בחודש אדר, כלומר, עבר פה חורף שלם, ולא ירד גשם. עשו את כל סדר התעניות שמופיע מסכת תענית, התענו בחשבן, התענו בכסלב, והוציאו תיבת הרחובה של עיר, והתפללו עוד ועוד, וצמו והתענו שלוש ושבע ושלוש עשרה, ועשרים ואחת תעניות, ולא עזר. אז זאת אמירה, נכון? כן, זה סוג של איזה אמירה. מה האמירה בעצם שמה? מה? כן? יפה, כלומר, זה לא במקרה. זה לא שבטעות העננים לא עברו כאן. יש כאן דבר מכוון, יש כאן סיבה. לא יורד כאן גשם בגלל, אולי כי יש גזל, אולי כי יש חמאס, אולי כי מענים יתום, אלמנה, משהו כאן קורה. וכנראה לא תיקנתם עדיין. אז לכן לא יורד גשם. ואז מוצאים פה איזה טריק חדש. הולכים לחוני המעגל. דרך אגב, מה זה מעגל? שעושה עיגול. אז לפי הדברים שלכם, זה הייתה בכלל השיטה שלו. כל דבר שהיה צריך לעשות, אתה עושה עיגול, ולא זז.
זה אמורים
מעגל פינות. מעגל פינות. האמת שחוני המעגל, זה דבר מעניין. למקצוע המעגל, אתם יודעים מה זה מעגלה? מעגלה זה כמו מחבש. מחבש. חוני המעגל, כמו חלק גדול מהתנאים של תקופתם, היה גם היה לו מלאכה, הוא גם היה כמו רבי יוחנן נפח, ורבי יוחנן סנדלר, ורבי, היה עוד אחד שהיה היה נפח או פחח, לא זוכר. אז גם חוני היה לו מקצוע, והוא היה מעגל. מעגל זה מי שהיה אותם את הגגות של הבתים, מהגשם, ועובר עליהם עם המעגלה כדי שלא ייכנס המים. אז דווקא זה שחוני היה זה שהיה אחראי, לזה שלא יכנסו מים לבתים. אבל ודאי מדובר כאן על צדיק, חוני המעגל, והולכים אליו. תתפלל שירד גשם. למה שירד גשם? למה הוא לא מחזיר את זה אליהם? הרי אם לא יורד גשם, זאת אמירה ברורה מאת הקדוש ברוך הוא. לא יורד גשם, כי מגיע לכם שלא ירד לכם גשם. כי אם אני יוריד לכם גשם, זה לא יהיה טוב. זה לא יהיה טוב. אתם מכירים מעשה הרב זבין מביא בסיפורי מעשיות? מאדם אחד שיום אחד קיבל מתנה שהוא הצליח לדעת את כל שיחת העופות וזה. אז הוא יום אחד שומע שזה ציפור אחת אומרת לחברתה, זה שלידינו, והוא הולך להסיד הרבה כסף עכשיו במניות. ישר הלך מחר את כל המניות, אבסוט, חזר הביתה. למחר אתה שומע עוד פעם, זה ציפור אומרת לחברתה, זה שהולך כאן לפנינו, היום הוא יישא באוטו, יהיה לו תאונה, כל האוטו ילך לטוטלוס. באותו יום הוא עושה רק באופניים. מפג, זה אבסוט. למחרת אתה שומע את הסיפור, אומרת לחברתה, ההוא שמתחתנו, היום הוא מת. התחיל, בא לה, אמרו, תשמע, רצו לגזור עליך איסורים, כדי שנקוד. לא, כל דבר התחמקת, בסוף לא נשאר ברירה, לקחו אותך. לא תמיד זה טוב, לדעת. אז אם ירד גשם, כאילו, הבעיה המקומית תיפטר, היא יכולה להיפטר, אבל מי אמר שזה טוב? ובכלל, איך זה עובד? איך זה עובד הדבר הזה? איך, מה עובד בסיפור הזה, של אדם שעומד באמצע ועושה עיגול, וזה פשוט קורה. אני רוצה להגיד לכם שאני ניסיתי את הדבר הזה בבית. כן, אמרתי לילדים, סדרו את החדר. לא, אמרתי להם, אני עכשיו עושה עיגול, לא זז מכאן, עד שלום סדרו את החדר. אני עוד שם, בתוך העיגול. אני עוד מחכה. צריך לצאת מהעיגול ואתה שם כמה כפכופים שהדבר יתחיל לזוז. זה לא עובד, בדקתי. יכול לעמוד עד מחר, אגיד. אז וגם אפשר לראות שהקדוש ברוך הוא רומז לחוני. תשמע, חוני, לא נעים, אתה באמת צדיק וכאלה וכל זה, ולא, אתה מבקש, אז אני בשביל הכבוד שלך מוכן לתת, כדי שלא יהיה, אז קצת קח טיפות, תגיד, הנה, זה בשביל, ביקשת מהנה. חוני, התחילו מנטפים, וחוני מתעקש, לא כך שאלתי, לא. אז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, עשה דרך אחרת. תחילו לרדת בזף. אוקיי, יאללה, תבין שזה, זה לא הכיוון. לא, לא מגיע להם. אני עושה זה בשבילך. והוא לא מוותר. עד שלא יורדים גשמים כמו שצריך. מה זה הדבר הזה? איך זה עובד? האם לנו יש אפשרות לצייר כזאת עוגה? האם זה משהו שאנחנו גם כן יכולים לעשות? כדי להבין את זה, אז אנחנו בעצם צריכים גם קצת לשים לב לשם של הצדיק שאנחנו עסוקים בו כרגע, שזה חוני המעגל. והשם חוני גם קצת מזכיר את נוח, אבל מזכיר את מציאת חן, חנינה, וגם להבין את באמת לעומק את המשמעות הזאת של העיגולים. של העיגולים. כי יש כאן בתוך הסיפור הזה התנגשות בין שתי תפיסות. תפיסת השטח של שמעון בן שטח ותפיסת העיגולים של חוני המעגל. אולי קודם כל נסביר מה זה תפיסת השטח ואז משם נגיע לעיגולים. התפיסה של השטח, התפיסה השטחית, לא שטחית במובן שהיא כאילו לא עמוקה, אלא השטחית שהיא הרגילה, היא טוענת שלכל דבר במציאות יש סיבה ותוצאה. נכון? לכל דבר יש סיבה ותוצאה, לכל דבר יש דבר שבגללו נגרם, ואכן יש תוצאה. והנה כאן, לדוגמה, אומר שמעון בן שטח, יש סיבה למה לא יורד גשם. מהי הסיבה? כנראה עשו עבירות, עשו חטאים. זה שטח, זה ליניארי. אבל יש אפשרות לראות גם את ה... לפנות אל הקדוש ברוך הוא ממקום של עיגולים. מה מיוחד בעיגול? שאתה יכול לקבוע מאיזה מקום להתחיל את זה. לדוגמה, ניתן אולי דוגמה שתכף ניכנס אליי בפרשת השבוע, אבל מיד נחזור לסיפור הזה. יוסף הצדיק והאחים שלו. גם יוסף, כמו השם שלו, יש הרבה עיגולים בשם של יוסף, סמך והפי, גם יוסף עובד בצורה של עיגולים. הוא בוחר איפה לקבוע את נקודת ההתחלה של הסיפור. הרי אפשר להתחיל את הסיפור של יוסף מהרבה מאוד נקודות. אפשר להתחיל את הסיפור מהעובדה שהאחים שונאים את יוסף. ולכן הם מתנכלים אליו. ולכן הם מכרו אותו. ולכן... זה אפשרות אחת להתחיל את הסיפור. אפשר להתחיל את הסיפור מהחלומות. יוסף חולם חלומות. ולכן האחים שונאים אותו. ולכן הם מתנכלים אליו. ולכן הם מוכרים אותו. כן, אפשר. יוסף בוחר להתחיל את הסיפור במקום אחר לגמרי. היום הייתה גזרה שעם ישראל צריך לרדת למצרים, מברית בין הבתרים. משם הוא בוחר להתחיל. ולכן, יוסף חלם חלומות, ולכן האחים שנאו אותי, ולכן נשלחתי למצרים, להחיותכם לפלטה גדולה כיום הזה, ואתה אומר יוסף, לא אתם שלחתם אותי הנה, כי אם האלוהים. אני קובע איפה להתחיל את הסיפור. זה עיגול. וזה משנה את כל הסיפור, משנה את כל התמונה כולה. אם אתה עובד בקו של סיבה תוצאה, אז האחים פה לכאורה אצל יוסף הם הרשעים, הם עשו מעשה לא טוב, הם מכרו את יוסף, ואחרי זה אמרו שחיה רעה חלטו, ויוסף הוא הצדיק וכו', ויש כאן משהו מאוד מאוד ברור, חתוך, טטן, ליניארי. אבל יוסף אומר, אני לא עובד ככה, אני עובד בצורה של עיגולים, ובעיגול יש לי את החירות האמונית לבחור איפה להתחיל את הסיפור. כאילו, אני קובע את המשוואה. ו... באופן הזה גם עובד חוני. בדרך כלל, מערכות היחסים שלנו עם הגשם, אנחנו טוענים שהם שיקוף, סוג של שיקוף, האם אנחנו עושים את הישר בעיני השם או לא הישר בעיני השם. אם אנחנו עושים את הישר בעיני השם, אז יראה לנו גשם. ואם לא, אז לא. חוני רוצה להגיד, שאפשר גם להסתכל על דברים בצורה אחרת. הקדוש ברוך הוא, בוא נראה כמה אתה אוהב את עם ישראל. בוא נראה. בוא נראה כמה... נקודת ההתחלה של חוני היא מקום אחר לגמרי. הוא לא אומר, תוריד לנו, בוא נראה כמה אנחנו ראויים ולפי זה, האם אולי מגיע לנו גשם. לא, ברור שאנחנו נוראים. עכשיו אני רוצה להציב את זה בכלל משוואה אחרת. בוא נראה כמה אתה אוהב את עם ישראל, השם יתברך. בוא נראה אם אתה יכול להוריד לנו גשם למרות שהם לא ראויים. פתאום השאלה התהפכה. פתאום זה לא האם, השאלה היא לא האם הם מגיע להם או לא מגיע להם, זה לא השאלה, אלא השאלה האם הקדוש ברוך הוא, עד היכן מגיעה אהבתו של מקום לבניו. עכשיו אני תכף יוכיח את הדבר הזה, היה לחוני ממי ללמוד את זה, הוא לא המציא את זה בעצמו. בספר מלאכים ב' פרק ט"ו, יש פה תנ"ך בזמין, יש מאחורי תנ"ך? בספר מלאכים, פרק ט"ו, תביא את קנט, אני אשמח. בספר מלאכים, פרק ט"ו, ב', יש שם סדרת פסוקים מאוד מעניינת. הכתובים שם מספרים על ירובעם בן יואש, שהיה מלך רשע. הזכרנו את זה כשלמדנו את ספר יונה, היה מלך רשע, תודה רבה. והכתובים מתארים כמה הוא היה רשע. בול נפתח לי. בשנת 15 שנה למצב בן יואש מלך יהודה, מלך ירובעם בן יואש מלך ישראל בשומרון, 41 שנה. ויעז הרע בעיני אדוני לא שר מכל חטות ירובעם בנבט אשר החטיא את ישראל. טוב, אז מה המשך, מה הציפייה? שיחטוף איזה מכה. ממשיך אבל כתוב ואומר, לא, הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה. דווקא הוא הצליח להתפשט וקיבל הצלחה במלחמות. למה? מה פתאום זה הגיע לו? כי דבר אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא מגד חפר, כי ראה אדוני את עוני ישראל מורה מאוד, ואפס עצור ואפס עזו ואין עוזר לישראל, ולא דיבר אדוני למחות את שם ישראל מתחת השמיים היושם ביד ירובעם בן יואש. בזמן ירובעם בן יואש המצב היה כל כך גרוע שהמשוואה השתנתה. עד אליו המשוואה הייתה, תטיבו את דרככם, תקבלו. לא תטיבו, לא תקבלו. אבל כנראה שכל כך כבר היו ירודים, כל כך כבר לא היה להם כוח לשנות, שהקדוש ברוך הוא משנה את המשוואה, הוא אומר, עזבו, עכשיו אני רק רוצה להחיות אתכם. רק טיפה להודד אתכם, כל כך אתם התייאשתם מעצמכם, כל כך אין לכם אמון בעצמכם, שעכשיו אני נותן לכם שפע בלי שזה מגיע לכם. השתנתה המשוואה. זה עיגול. הקדוש ברוך הוא בעצמו עשה את זה. אז חוני אומר, אני גם רוצה, אני הולך בדרכך השם יתברך, והלכת בדרכיו. מה הקדוש ברוך הוא משנה את המשוואות? גם אני משנה את המשוואות. מה הקדוש ברוך הוא יכול להחליט שפתאום מתחיל את הסיפור במקום אחר? אתם יודעים, הפסוקים האלה הם כל כך נכונים, אני מרגיש שאתם בחינוך ילדים. יש שלב שבו, כאילו, צריך לתבוע מהילדים, לדרוש מהם, יש שלב שפעמים מרגישים שכאילו יותר מדי יותר מדי טובים, יותר מדי דורכים כבר, זה מועך. ואז צריך ממש לתת, כאילו, אולי אני אספר לכם איזה חוויה, היה לנו פעם איזה מקרה עם בן אדם אחד, אדם מאוד לא נעים, הוא היה קשור לנו למשפחה באיזושהי צורה, אדם מאוד לא נעים, כלומר, לא נעים, כל מה שאתה מצפה, כאילו, שיהיה בין מערכות יחסים, לא התקיימו, לא נעימות, לא דרך ארץ, לא הדדיות, לא כלום, כאילו, וכל פעם זה להתאכזב, כל פעם זה להצטער. בשלב מסוים החלטנו, בבית, אנחנו, כאילו, לשנות את המשוואה. החלטנו שאנחנו רק נותנים, לא מצפים משום דבר. כמו צמח יבש, שרק משקיעים אותו. אתה לא מצפה ממנו כלום, אתה רק נותן, זה החסד שלנו. וברגע שהמשוואה הזאת השתנתה, זה לא שזה קרה בו ביום, זה היה צריך להשקוט ולהשקוט ולהשקוט, אבל משהו השתנה שם. פתאום כאילו נהיה מאוד מאוד טוב. מאוד, מאוד נעים. זה הולך ומשתפר כל הזמן. אז היכולת הזאת היא לזוז בצורה של עיגול. זה נקרא לצייר עיגול ולעמוד בתוכו. אני מפסיק לעבוד בצורה של רגע, אני צודק, והוא טועה, אני השקעתי בו, נתתי לו, והוא כלום לא החזיר לי, שנה טובה לא כתב לי בזה, כמה נתתי לו, כמה מתנות, וכמה, כל פעם שהוא ביקש לעזור, באתי לעזור, והבן אדם הזה כלום, מה ביקשתי ממנו שיריב את הטלפון ליועדת, שייתן איזה בונבוניירה לילדים כשהוא מגיע, יתארח אצלנו שבועיים וחצי, כלום! זה תפיסה ליניארית, ישרה, מגיע, לא מגיע. וברגע שאנחנו מחליטים לשנות את הדבר הזה, ועוברים לעבוד צורה של עיגול. לא מצפה כבר משהו חזרה. אני עכשיו עסוק רק לתת. הדבר הזה יכול לחולל שינוי. זה מה שבעצם חוני מבקש מהקדוש ברוך הוא. עד עכשיו, נכון, כנראה הדור הזה, בזמנו של חוני, לא היה מגיע להם גשם. בגלל מגוון סיבות. יכול להיות שלא היה מגיע להם גשם. נכון. אם הולכים בקו ישר. אבל אם הולכים בעיגול, אז אפשר לעשות כאן משוואה אחרת. הם בניך, בני בחוניך, הם בניהם של אברהם, יצחק ויעקב. בוא, השם יתברך, תראה אתה עד כמה אתה אוהב את בניך ועד כמה אתה נותן להם גם כשלא מגיע להם. תלך איתם לפני משורת הדין. אני חושב שזאת הסיבה שמוזכרת כאן אבן התועים או אבן התועם. מהי האבן הזאת? כן, זוהי האבן שבזמן שבית המקדש היה קיים, היו מכריזים עליה ברגלים היו מכריזים עליה לעבדות. הסיפור של השבת עבדה זה בדיוק אותו דבר מה שקורה כאן. הרי השבת עבדה, אם תתקלו בצורה הגיונית, הדבר הכי הגיוני, שמי שאיבד משהו יאכל אותה. איבדת, לא שמרת על הציוד שלך, סבא אחריות, סבא תוצאות. למה שאני עכשיו אצטרך ללכת ולתרוח ולבזבז יום עבודה ולחפש אותך ולתקשר אליך ולבזבז פלאפוני וזה בשביל שאתה אדם לא מסודר? איבדת, זהו, השורת הדין מה אומרת, מי שאיבד, יספוג את זה. לא, התורה מצווה השבת עבדה. אבל זה לא מגיע לו. נכון, זה לא מגיע לו. ובכל אופן תעשה משהו שלא מגיע לו. אפילו שלא מגיע לו תעשה. תהיה עיגול, אל תהיה ישר. תתחיל את זה במקום אחר. תתחיל את זה מנקודת מוצא של לעשות חסד עם בן אדם שלא מגיע לו. זה הסיפור. האם אתה שייך לאותם אלו שעושים חסד עם אלה שלא מגיע להם? עד כמה אתה מסוגל לעשות חסד עם מישהו שלא מגיע לו. כן? יש כאלה שהם מוצאים עבדה, הם רוצים גם לחנך אותך. כן? מצאתי גם את הענק שלך, כן, כן. לא, 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 אתה תגיע אליי. אני רוצה להגיד לך, איפה מצאתי אותו? איזה הפקרות זה היה. מזל ש... כאלה שעושים לך, ייתנו לך את העבדה, אבל ייתנו לך להרגיש גם רע כל הדרך עד את זה. ויש כאלה ש... זוכיר, עשיתי לך זה, מגיעים לך הביתה, בבקשה, שמחה, שמח יצא לי את הזכות להחזיר לך. שמחה. אז החוני בעצם, הוא טוען להשבת עבדה כלפי הקדוש ברוך הוא. מה אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה לא משיב עבדה? כתבת בתורה להשיב עבדה, מה אתה לא משיב עבדה? עם ישראל הלכו לאיבוד. הלכו לאיבוד, איבדו את דרכיהם. איבדו את דרכם, נכון. לא מגיע להם גשם, אז מה? תעשה השבת עבדה. תחזיר להם. אג הוגה ועמד בתוכה, שינה את התפיסה, ואמר לפניו, ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי שאני כבן בית לפניך. באמת, כדי להצליח לדבר כזה דבר, צריך להיות בן בית. אדם שהוא עבד, אז הוא כל הזמן רק עובד ומגיע, לא מגיע. אבל נכון שהוא בן בית. איך יודעים מי שהוא בן בית או לא בן בית? למקרר. אם הוא כאילו מרגיש, רואה שפתח למקרר, אז הוא בן בית. יש כאלה שבאמת... ביישובים זה מאוד מצוי. עושים הילדים של השכנים. אתה קם, זה, היה לנו חלב, איפה החלב? היה קורנפלקס. כן? בניך שמו פניהם עליי שאני כבן בית לפניך, נשבע אני בשבחה הגדול שאני זז מכאן עד שתרחם על בניך. נשבע, לא זז. כן. זו שיטה מאוד מסוכנת. וזה מה ששימון, אנחנו תכף נגיד, נסביר למה שימון משטח מאוד מאוד חשוב כאן. מאוד חשוב. כי הרי אנחנו רוצים לקדם את המציאות. ואם אנשים יתרגלו שכל דבר מבטרים להם, כל דבר אפשר לעשות את זה, אז אף אחד לא יתקן את דרכיו. אז לכן, זה חוני המעגל. זה דמות מיוחדת. זה אדם מאוד מאוד מיוחד. זה אישיות מיוחדת, והוא מסוגל לעשות את זה. אבל באמת, הדרך הרגילה, הדרך המלך, הדרך הפשוטה, היא הדרך של שמעון בן שטח, שהיא הדרך החינוכית, שאתם צריך לתקן. וזה מה ששמעון בן שטח שולח לחוני, תשמע, אם אתה לא היית יכול, הייתי גוזר עליך נידוי, כי אתה מקלקל פה את כל החינוך שלי. אני כל השנה נותן כאן דרשות, כל השנה אני מזהיר את עם ישראל, תראו, ואין גשם, ואין בצורת, והכל בגלל זה שלא משפרים פה את המעשים וכו'. פתאום מגיע איזה חוני, אופס, עושה עוגה, יורד גשם, נפטרו הבעיות. שבת עבדה, צריך לגזור עליך נידוי. אומר רשום בן שטח, שברת את החינוך. ובאמת הדרך של חוני היא לא דרך לרבים, היא דרך ליחיד. וגם חוני בעצמו, הגמרא מספרת במקום אחר, הוא נרדם, אחר כך איזה 70 שנה, כלומר הוא, זה קצת, אפילו הזיז אותו הצידה, הביאו אותו לדור אחר. אבל כאן בסיפור הזה, בעצם חוני מלמד אותנו על האפשרות לראות דברים מזווית אחרת, להציב משוואה אחרת. שאלה רבו שמעון בן שטח, אם מלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. אבל מה אעשה לך? שאתה מתחתה לפני המקום ועושה לך רצונך, כבן המתחתה לפני אביו ועושה לו רצונו. הוא אומר לו, אבא, הוליכן אלי רחוצני בחמין, שטופני בצונן, תן לי אגוזים, שקדים, מפרסקים, רימונים, ונותן לו. ועליך הכתוב אומר, ישמח אביך ואימך ותגל ילדתך. מה הכוונה שחוני הוא בן בית? אז שמעון בן שטח, אני חושב, מדגים את זה, מבאר את זה הכי טוב. הרי ילד כזה, בוא נאמר ככה, מגיל מסוים, מגיל מסוים, אצל בן אדם מבוגר, שהוא אומר לך, אתה יכול להכין לי קפה, אתה מכין לו קפה, לא, האמת, יש לנו, יש לנו אפילו ילדים, מה לך ממלך לאכול חמודה, אני רוצה ספגטי, ספגטי, בעצם אני לא רוצה, אני רוצה עוף, טוב, עוף, בעצם אני רוצה את הספגטי, אבל עם הרוטב של העוף, טוב, בעצם לא בא לי לאכול, זה כאילו, עצבן, תגיד מה את רוצה, מה אתה רוצה, הרי המטה רק אני לאכול, נכון? אבל יש מימד אצל ילדים יותר קטנים, נגיד, בגילה יש שנתיים, ככה, שהמטרה היא, זה לא המטרה מה יהיה בתוצאה, המטרה היא עצם ההתעסקות. עצם העובדה שילד קטן מתחיל לבקש מאבא כל מיני בקשות, כן? זה עצמו מעלה חן, רק תבקש חמודי, מה אתה רוצה את זה? לא, את זה, 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 את ז בכלל זה שאתה מתזז אותי, זה בכלל לא העניין, העניין הוא עצם הקשר, זה כמו שהולכים עם ילד לגן שעשועים. המילה שעשועים, שעשוע, היא בעצם באה לתאר משחק שאין לו שום מטרה חוץ מהמשחק בעצמו. כשאני הולך להתנדד עם ילד בנדנדה, אני לא אומר, טוב, אני עכשיו מתנדד בנדנדה בשביל שאני אעשה לו תרגילים וסטיבולריים, ואני אעשה לו חציית קו אמצע, ואני אעשה לו שהוא יהיה לו קוגניציה וזה, ואני מתרגל אותו, ואני מכין אותו לגיבושים, ואני מוריד אותו על רשק וזה. לא, זה לא מטרה, אין שום מטרה. המטרה היא עצם המטרה בעצמה. אופ, נדנד שיהיה כיף, זה המטרה, אין שום דבר אחר. זה מעורר את החן. זה חוני. אצל כל אדם אחר זה מעצבן. תביא לי את זה, תביא לי את זה, תביא לי את זה. מה, תיקח לבד. אבל דווקא חוני שהוא כמו בן בית, שהוא כמו בן, כמו בן המתחתה לפני אביו ועושה לו רצונו. כמו ילד שאתה לוקח אותו, אבא תביא לי את זה, קח את זה חמודי. לא, בעצם את זה, גם את זה, קח את שניהם. זה כל כך, כמו נגיד, ילד שהיה חולה ופתאום הוא עברי, ולפני כן הוא לא רצה לאכול כלום, אבא לוקח אותו איתו, מה אתה רוצה? אני אתן לך את זה, וגם את זה, תאכל גם את זה, שיהיה לך גם את זה, הכל. כי מה שהמטרה כאן היא לא התוצאה של, של הבקשה, אלא עצם הבקשה. חוני הוא הצדיק. בסדר? כאילו, שמעון בן שטח זה הרב, בסדר? הבדין, כן? וחוני זה הצדיק, זה האדמור. כוח התפילה, כוח התורה אולי. כן. אז חוני, עבודת השם שלו, היא בבחינה של התחטאות, שהוא כל כך קרוב לשם מדבר. עצם הקשר ביניהם הוא כל כך קרוב שהקדוש ברוך הוא, כל מה שחוני אומר, הוא לא יכול לעמוד בפניו. רוצה את זה כך, רוצה את זה כך, רוצה את זה כך. זה מאוד לא חינוכי הדבר הזה. אצל חוני זה מגיע למדרגה מאוד גבוהה, אבל כלפי כולם זה מאוד לא חינוכי, כי התרגלו שיש איזה חוני כזה, ואפשר להעביר את הכל דרכו. אבל חוני קיים. באמת, תשימו לב שאצל... אצל ילדים, הצורה הגיאומטרית העגולה היא הרבה יותר נוכחת. כדור, חישוק, חבל, הרבה יותר, הצורה הגיאומטרית של העיגול היא הרבה יותר נוכחת. ואצל מבוגרים, המרובע. כן, האייפון, הטלפון, השולחן, הספר, אה? הילדים. הילדים של מי? אז כן, אצל ילדים, הצורה העגולה היא הרבה יותר נוכחת. כי באופן בסיסי, ילדים הרבה יותר שייכים לדבר העגול מאשר לדבר הישר. כן, באופן עקרוני, ילדים הרבה יותר, הסיבה, התוצאה, בסדר, הם עשו... בוא נאמר ככה, גם אם ילד עשה משהו שמאוד מאוד צריך לכעוס עליו, קשה לכעוס עליו, כי הוא חמוד. הוא בסדר, אבל הוא חמוד. כן? בדיוק אתמול היה לי דבר כזה, אתמול בבית. אמרתי לבן שלי תכין שיעורים, אין בעיה, רק שכחת את המחברת בכיתה. תירוץ מספר 8 בספר התירוצים המתקדמים. טוב, הנה, קח דף, תכין על דף. טוב, אני ישבתי רגע על המחשב, אומר לי, אפשר לקבל עוד דף? אמרתי, וואלה, זה תשובות ארוכות, משקיע, קח עוד דף. קצת עם המחשב, אני רואה שהוא לקח, הוא ואחותו הקטנה לקחו איזה גואש, ועשו ככה, עם, כמו בגן הילדים, הוא ידע כזה, מה אתה עושה? אז לא, לא יכול להגיד שלא כעסתי, אבל מהר מאוד זה גם היה מאוד חמוד. הוא פתאום בא לו על איזה גורש, הוא עם אחותו, הם גם עשו איזה כפפות מאיזה משהו, ועשו ככה. אז במקום להכין שיעורים, הוא עשה איזה קשקושיה כזה. אבל יש בזה חביבות. אם היה עושה את זה מבוגר, אוי ואבוי, באמת הייתי, אבל כשזה ילד, זה הממד המיוחד בקשר. שמלמד אותנו חוני. ובמובן הזה, היכולת לבקש גשם, לפנות אל הקדוש ברוך הוא, כלומר, פונים אליו, מבקשים, בעזרת השם, עוד מעט, ותן תעלו מטר לברכה, על פני האדמה. לבקש את זה, אפילו אם לא מגיע לנו. אפילו אם אנחנו אולי במעשים, לא יודע, יכול להיות שכן מגיע לנו, אבל אולי גם אם לא מגיע לנו, גם אם אנחנו אולי לא מספיק תיקנו את דרכנו ולא מספיק מגיע לנו גשמי ברכה, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, בממד מסוים כמו חוני, אומרים לו, הקדוש ברוך הוא, הגשם זה הביטוי של האהבה שאתה אוהב אותנו. תשפיע לנו הרבה אהבה כזאת. אנחנו רוצים להרגיש כמה אתה, לחוש כמה אתה, את האהבה שלך יורדת, יורדת אלינו, כמו בני בית. נכון שהתוצאות לא מיודע מה, אנחנו מבטיחים לתקן, אבל על עצם האהבה, אנחנו לא מוכנים לא מוכנים לוותר, ולכן יש בדבר הזה גם חן מיוחד. חוני הוא נושא חן, דווקא אבא תן לי את זה, אבא תן לי את זה, אבא תן לי את זה, אבא תן לי. יש בדבר הזה חן מיוחד. ילדים, כל עוד לא עושים אותם, הם לא מתייאשים מלשאול את ההורים כל הזמן. נוסעים נסיעה ארוכה, אבא מתי נגיע? עוד שעה, אחרי 5 דקות. אבא מתי נגיע? עוד, אמרתי לך לפני רגע, אחרי 10 דקות. אבא מתי נגיע? הם שואלים אותו דבר 200 פעם. אבא מתי נגיע? למה? כי הם, אין להם את ה... הם, זה אבא, והם... נכון שלפני 5 דקות הם קיבלו תשובה, אבל עכשיו זה מטריד אותם עוד פעם, אז הם לא מתביישים. כי עצם הקשר הוא העניין, הם בכלל רוצים לדבר עם... עם אבא, אז הם שואלים את זה ואת זה ואת זה, העיקר לדבר, העיקר להיות בקשר כל הזמן. ואנחנו מבוגרים, מה עושים? אוף, תהיה כבר בשקט, נו, אמרתי לך כבר 200 פעם, אל תשאל אותי עכשיו עוד 50 שעה. כן, או כשתגדל תבין, או כל הדברים שנועדים לסתום להם את הפה, למשך כל הדורות שיהיה פה שקט אפשר לשמוע חדשות. כן, אז זה ממש לחבות את, את הגחלת. כשרוצים גשם, א', בסדר, כמו שצריך להיות כמו שמעון בן שטח, ולהיות ראויים לזה, אבל, אפשר גם לקבל גשם בבחינת חוני, בבחינת העיגול הזאת. כשאנחנו מבקשים מהשם יתברך, להוריד אלינו גשם, אנחנו מעגלים איזה עוגה, עושים איזה עיגול, נכנסים לתוכו, קצת משנים את המשוואה, אומרים הקדוש ברוך הוא, אנחנו, גם אם, כמו שאמרנו ביום כיפור או בראש שנה, גם אם לא מגיע לנו, גם אם אין בנו מעשים, עשה למען שמך, גם אם לא מגיע לנו, עשה למען האהבה, עשה למען האהבות, עשה למען הביטוי הזה של האהבה, כמו שחוני הצליח, תשיב לנו את העבדה, יכול שהלכנו לאיבוד, תשיב אותם. שיבנו השם אליך ונשובה, חדש שמנו כקדם, כמו שאמר דוד המלך, טעיתי כסה עובד. דוד המלך אומר, טעיתי, הלכתי לאיבוד. נו, אז הלכת לאיבוד, תפוס את עצמך, תחזיר את עצמך. לא, בקש עבדך. אתה תבקש, תמצא אותי ותחזיר אותי. איזה מין דבר זה? זה דבר שרק ילד יכול להגיד לאביו. עצם הקשר הוא הבסיס. עצם הקשר, הרי אתם יודעים, ילד שהוא הולך, אבא אומר לו, אל תטפס. שמה? לא תפס, אני לא מסכים. לא אומר שאסור, אסור, לא תפס. בום, נופל, קבל מכה. מה הוא עושה? רץ לאבא. אבל הרגע עברת על מה שאמרתי לך. מה אתה רץ אליי? לא, אבל זה קשור. זה ברמת התוצאה. אני רץ אליך ברמת הקשר. אתה אבא שלי. זה חוני. כבן המתחתה לפני אבי. היא רצון שבזכות הלימוד הזה נזכה לגשמי ברכה, שפע גשמי ברכה, שימלאו את הכינרת, את כל המעיינות, ונוכל לטבול בנחת כל השנה כולה, וכן היא רצון, ונאמר אמן.